צהריים טובים, חודש טוב, כולם. אנחנו הגענו בפרק הראשון להסברה השלישית של המסילת ישרים בעניין חובת האדם בעולמו, מה צריך לשים את מבטו ומגמתו. וכמו שאני מזכיר, בכל מדרגה שאנחנו מדברים יש שני עניינים. יש מה המבט והמגמה, מה האופק שאליו אנחנו שואפים, ומה החובה המעשית שנגזרת מתוך כך, איך מתנהגים כדי להשיג את אותה המדרגה המיוחדת. דיברנו קצת בכללות על המדרגה של הצדיקות, דיברנו על המדרגה של החסידות, עכשיו הגענו למדרגה של הקדושה. כמובן כל זה רק בפתיחה של הספר, לאן פנינו מועדות, לאן אנחנו שואפים. אחר כך כשנתחיל מפרק ב', יתחיל הבניין המסודר של מידה אחרי מידה, מדרגה אחרי מדרגה. מה מייחד את מעלת הקדושה? מה המדרגה? מכולם מדברים קדושה, קדושה, מדרגה, אנשים קדושים. מה זה להיות אדם קדוש? מה זה מדרגת הקדושה? מה יש בו יותר ממה שלמדנו עד עכשיו? מאשר להידבק בשם, לא רק בעולם הזה, אמרנו אצל הצדיק, הוא דבק בשם בעולם הבא, אחרי שמסיים את החיים. אצל החסיד, הוא כבר זוכה להידבק בשם פה בעולם הזה, לחבר את העולמות. מה יש יותר מזה? למה אפשר עוד לצפות? אז קודם נתחיל קצת לפתח את המהלך. לפעמים, מה פירוש המילה קדושה? מה זה קדושה? הרבה אנשים משתמשים במילה הזאת באופן מושאל, אבל מה פירוש המילה של קדושה?
קדושה זה להפריש, להבדיל.
טוב, זה פירוש אחד. יש תוספות בתחילת מסכת קידושין, שכל המסכת עוסקת בעניין המילה קדושה. נכון? כשאדם מקדש את אשתו, אז הוא אומר לה, משתמש במטבע לשון קדושה, הרי את מקודשת לי. מה פירוש המילה קדושה? אומר התוספות במסכת... מה? מובדל, זה כבר הזכירו. פה זה פירוש אחד. אומר התוספות פה במסכת קידושין, יש שתי משמעויות למילה קדושה, והמשמעויות הפוכות לגמרי, וגם משלימות אחת את השנייה. פירוש הראשון, אומר תוספות מה שאתם הזכרתם פה, כשהאיש אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, כלומר, להיות לי מקודשת לעולם בשבילי. זאת אומרת, את מובדלת מכל העולם, אסורה מכל העולם בשבילי. זאת אומרת, אני הבדלתי אותך עכשיו מכולם, כמו שאמרו כאן, קדושה מלשון הבדלה. כשאומרים על משהו שהוא קדוש, הכוונה שהוא לא כמו כל שאר הדברים, הנמוכים, השפלים, הרגילים, זה משהו מובדל, משהו שהוא בערך אחר. זה פירוש אחד. אומר התוספות, אבל זה לא פשט המילה. מה פירוש המילה קדושה? הוא אומר פשטה דמילתא. פירוש המילה קדושה, כשהאיש אומר לאישה, הכוונה מיוחדת לי ומזומנת לי. להגיד על משהו שהוא קדוש, הכוונה שהוא מיוחד לי. אם תשימו לב, זה שתי משמעויות הפוכות לגמרי. המשמעות הראשונה, זה אתה מבדיל את הדבר מכל שאר הדברים האחרים. אתה אומר, זה לא כמו כל האחרים. המשמעות השנייה, שאומר שזה פשט המילה, פירוש הדבר שהדבר הזה הוא מיוחד לי. הוא דווקא לא מובדל ממני, אלא הוא מיוחד לי.
לא, הוא מובדל מאחרים.
יפה. אומר התוספות, שתי הפירושים הללו משלימים אחד את השני. זאת אומרת, אי אפשר שמשהו באמת יהיה מיוחד לי, אלא אם כן הוא מובדל מכל האחרים. ואי אפשר שיהיה מובדל מכל האחרים, אלא בתנאי שהוא מיוחד לי. זה שני צדדים של אותו המטבע. לכן הוא מסיים כך, אומר, ולכן לגבי אישה, במה שהיא מתייחדת להיות לו, היא נאסרת לכל. האישה במה שהיא מיוחדת ומזומנת לאיש שלה, בזה, בייחודיות הזאת, היא מובדלת מכולה. אם כן, רואים שהמילה קדושה יש לה שני משמעויות שמשלימות זה את זה, ותכף אנחנו נראה למה חשוב שתי הפנים הללו של המילה הקדושה. זה החיבור, האיחוד של למשהו אחד, ובזה שזה מאוחד עם אותו עניין, הוא מופרש מכל הדברים האחרים. בעצם המושג של קדושה, המשמעות האמיתית שלו, כמו שאנחנו רואים עכשיו, זה משמעות של אחדות. כל מקום שיש קדושה, יש אחדות. האמת, יותר נכון להגיד הפוך. כל מקום שיש אחדות, שם יש קדושה. כל מקום שיש פירוד, שם יש טומאה. הם הולכים ביחד. קדושה ואחדות, טומאה ופירוד. כל מקום שתמצאו בתורה, הטמא הכי גדול, מוציאים אותו, מפרידים אותו מכל המחנה, מכל עם ישראל. אדם הקדוש הוא המרכז, הוא כולם נמצאים סביבו, הוא מאחד, הוא מלכד את כולם. תמיד הקדושה באה לידי ביטוי באחדות. ריבונו של עולם נקרא קדוש, בגלל שהוא קודם כל מובדל מכל מה שיש בעולם הזה, אנחנו קוראים לו קדוש, בגלל שהוא מובדל מכל העולם הזה שהוא מלא פרטים וריבועים ושינויים וחילופי צורות, אבל בעצם הוא מתאחד ומתחבר ומתקדש בכל מה שמגלה פה בעולם אחדות. עם ישראל הוא עם שיש בתוכו תכונות של אחדות, לכן הקדוש ברוך הוא מגלה את קדושתו בעם הזה. האחד מתגלה בכל מקום שיש אחד, בכל מקום שיש בעצם אחדות. בדיוק, קדושים תהיו כי קדוש אני, בגלל שאתם קדושים יש לכם יכולת להתחבר לקדושה שלי, זו אותה בחינה. לכן תמיד בכל מקום שנקרא על עבודה של קדושה, מדרגת הקדושה שתכף טיפה יותר נדבר עליה, זה עבודה של אחדות, לגלות אחדות, ליצור אחדות, לחבר דברים ביחד לדבר אחד, זה נקרא עבודה של קדושה. אבל באמת מה זה מושג אחדות? מה זה לאחד שני דברים? כדי לאחד שני דברים צריך לא רק שהם יהיו שונים זה מזה, גם השולחן והכיסא הם שני דברים שהם שונים ואין ביניהם אחדות. מלפפון והעגבניה הם שני דברים שונים, אין. אחדות פירוש הדבר בין שני דברים שהם הפוכים זה מזה. עיקר האחדות היא דווקא בללקט דברים שהם הפוכים. אם אתה לוקח רוח ואתה לוקח חומר ומגלה שיש ביניהם משהו משותף, שורש אחד, זה נקרא אחדות. כשאתה לוקח איש ואתה לוקח אישה שיש בהם דברים שונים וגם דומים, לגלות את הקשר ביניהם, זה נקרא אחדות. אחדות היא תמיד בין הפכים, בין דברים. אתה לוקח טוב ורע, מגלה שיש להם שורש אחד, זה נקרא אחדות. אחדות זה לקחת דברים שעל פניהם, בצד החיצוני הם נראים שונים, מנוגדים, למצוא את הנקודה שבכל זאת יש בהם חיבור פנימי, שם מתגלית הקדושה. איפה שאפשר לחבר דברים הפוכים, זה המימד בעצם של הקדושה. אמרנו בשיעורים הקודמים, מי שזוכרת, הזכרנו שכל שלושת המדרגות שאנחנו עוסקים עכשיו, הצדיקות, החסידות והקדושה, הם בעצם שלוש מערכות יחסים עם ריבונו של עולם, בצורות אחרות, גם צורות של כבוד שונות. המערכת של הצדיקות היא בעצם בניית יחס בינינו לבין ריבונו של עולם כעבד לאדונו, נכון? המערכת השנייה שדיברנו עליה זה החסידות, מה שהערכנו בפעמים הקודמות, זה מערכת של קשר וכבוד של בן לאביו. המערכת השלישית של הקדושה, ולכן כל מסכת קידושין סביב הנושא הזה, זה מערכת יחסים של דוד ורעיה, בעל ואישה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. יש לכל עם ישראל שלושת מערכות הללו שבהם אנחנו מתאפיינים, אבינו, מלכנו, אם כבנים, אם כעבדים, אבל יש גם מערכת, וזו המערכת הפנימית ביותר, בעיקר אנחנו פוגשים אותה בשבת, זאת מערכת יחסים של דוד ורעיה, בעל ואישה, כל שיר השירים מלא מזה. אומר רבי עקיבא, כל הכתובים כולם קודש, שיר השירים הוא קודש קודשים. זאת אומרת, לא סתם קודש, זה הקודש של כל הקדושות. איזה מערכת יחסים? דוד ורעיה. יש פה את המשמעות הכי עמוקה בקשר שלנו לבין ריבונו של עולם. אז כדי להבין קצת את הבחינה הזאת וגם את העבודה של הקדושה, אני רוצה מעט להתבונן במשל הזה שהמשילו אותנו לריבונו של עולם, בקשר של בן איש לאישה, קצת להבין אותו, ואז נראה איך זה מתייחס גם לריבונו של עולם. חז"ל אומרים שבעצם איש ואישה, היכולת לחבר ביניהם שהם שני הפכים תלויה בגורם שלישי. לגורם הזה קוראים שכינה ביניהם. אמר רבי עקיבא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתה. כך כתוב, כך אמר רבי עקיבא. מה זה המושג הזה של שכינה ביניהם? הייתי מצפה שאם אומרים לנו איש ואישה התחתנו, יש גילוי שכינה בעולם. בסדר? יש עוד שכינה. למה חז"ל מציינים שהשכינה נמצאת בין האיש לבין לאישה? כאילו יש איזה מיקום מסוים ששם היא נמצאת. יש משנה במסכת אבות, כתוב שם שניים שהיו מהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב, עליהם הכתוב אומר, הרי זה מושב לצים, עליהם הכתוב אומר, ובמושב ליצים לא ישב. הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם יש ביניהם דברי תורה, אז הקדוש ברוך הוא מקשיב לדבריהם, ויכתוב לפניו בספר הזיכרון את כל מה שאומרים שם. שואלים כולם, במה מדובר? אם המשנה מדברת בשניים שהולכים בדרך ומדברים דברי הבל, דברי שטויות, אתה יודע, מספרים מה היה היום בבורסה, מה היה היום בבנק, מי ניצח היום משחק כדורסל, זה לא צריך לחדש שזה מושב, לא נאמרו שם שום דברים של תוכן, של ערך. לא צריך משנה שתכתוב, חבל על הדיו, למה שתכתוב משנה שלמה שזה מושב ליצים שלא דיברו דברים תוכן, סתם דיברו דברי אבל. אומר רב חיים מוולוז'ין בפירושו למסכת אבות, ברוח אבות, מדובר על שניים שהולכים בדרך וכל הזמן מדברים רק דברי תורה. רק דברי תורה. על זה כתוב שניים שמהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים. איך יכול להיות? הרי מדברים רק דברי תורה. אומר כן. הם מדברים רק דברי תורה, אבל אין ביניהם דברי תורה. מה ההבדל? מה ההבדל אם יש ביניהם או אין ביניהם? הבדל מאוד פשוט. אתן משל, דוגמה למה הדבר דומה. אחד הולך, רוצה להגיד לחבר שלו, תשמע, יש לי איזה רעיון יפה ששמעתי. הוא אומר, תגיד. הוא אומר את הרעיון שלו. אחרי שהוא גם אמר, טוב, שמעתי, הבנתי, בוא תשמע מה יש לי להגיד. הוא אומר, טוב, הבנתי, עכשיו בוא תשמע מה אני... כל אחד מדבר, אומר מה שיש לו. אין ביניהם דברי תורה. הדברי תורה לא מחברים ביניהם. למה? כי באמת לאף אחד לא אכפת מה שהשני אומר. לא חשוב לו. אומר ריבונו של עולם, למה לא אכפת לך מדברי השני? כי אתה מתלוצץ ממנו. אתה חושב שמשהו אומר זה דברי ליצנות, זה לא דברים בעל ערך שכדאי להקשיב להם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מקשיב לשני, גם אני לא מקשיב לכם למה שאתם מדברים. זה מושב ליצים. ליצים זה אחד מארבע כיתות שמסלקו את השכינה. ומושב ליצים לא ישב, אז אני לא פה. אבל אם יש ביניהם דברי תורה, הדברי תורה מחברים ביניהם, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מקשיבים אחד לשני, חשוב לך מה שהוא אומר, ולך חשוב מה הוא אומר, אז גם לי חשוב מה נאמר פה למטה. אז גם אני מקשיב, גם אני שומע, ואני כותב לפניי בספר הזיכרון. זה הכוונה, יש ביניהם דברי תורה. נראה לעניות דעתי שזה גם מה שחז"ל התכוונו באיש ואישה. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, מציינים את המקום המיוחד ששם נמצאת השכינה, במקום המשותף שבין האיש לבין האישה. ככל שיש מקום יותר משותף, שהוא לא האיש והוא לא האישה, אלא הוא הסך שעולה מבין שניהם ביחד, האחדות שמייחדת בין שניהם, לפי הגודל של האחדות והאיכות שלה, שמה נמצאת השכינה. הגודל של השכינה תלוי בכמות של האחדות. ומי שזוכרת, הזכרנו בשיעורים הקודמים, על פי הרמב״ם, שרואים שיש מדרגה שונה של כבוד בין כל מערכות היחסים, בין עבד לאדון, בין הבן להוריו, ובין הבעל לאשתו והאישה לבעלה. בשתי הבחינות הללו של איש ואישה ואישה ואיש, אומר הרמב״ם, הכבוד צריך להיות יותר מהמידה הרגילה. נכון, כמו שכולם רגילים לצטט, שהבעל צריך לכבד את אשתו יותר מגופו. אבל הרמב״ם גם כותב שהאישה צריכה לכבד את בעלה יותר מדי. יותר מהמידה. למה צריך לכבד יותר? אני מכבד אותו, אדם מאוד יקר, אישה מאוד יקרה, אני מכבד. למה יותר? כי אני לא מכבד אותו כאדם פרטי, אלא כשותף ליצירה של הדבר המאוחד שיוצא מבין שנינו. האחדות הזאת היא יותר גדולה מהאיש ומהאישה, אלא זה הסך שמשניהם. לפי היהדות, אחד ועוד אחד, זה לעולם לא שתיים. זה או שלוש, או יותר מדויק, זה אחד. אצל הגויים, אחד ועוד אחד זה שתיים. אצלנו, אחד ועוד אחד זה שלוש, או יותר מדויק, אחד, שבעצם מאחד את כולם. בפרשת השבוע שלנו, שקראנו עכשיו, שאנחנו עסוקים בבניין המשכן, כתוב שם שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו על המשכן. איפה היה עיקר השראת השכינה של הקדוש ברוך הוא במשכן? ושכנתי בתוכם, זה בכל עם ישראל. אבל עיקר המשכן שבשכנתי בתוך עם ישראל היה בשביל קודש הקודשים. מה היה בקודש הקודשים? היה לוחות הברית, ארון, שמעל הארון היו כרובים. הכרובים היו זכר ונקבה. מאורים זה בזה, זה היה מקום. איפה הקדוש ברוך הוא התגלה לדבר אל כל עם ישראל? מבין הכרובים, מביניהם. הלשון של הפסוק שם כתוב, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפות, מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות. בין הקרובים, זה הביניהם, זה השכינה שנמצאת ביניהם, משם הקדוש ברוך הוא מדבר. למה בית המקדש היה המקום שבו שרתה שכינה שהייתה קדושה? כי כל עם ישראל היה שותף בו. אתם זוכרים, דיברנו שהקדושה זה רק במקום של אחדות. כל אחד מישראל נותן מחצית השקל. אם מחצית השקל של בקע לגולגולת, של כל עם ישראל, 60 ריבו של כל עם ישראל, רק חצי שקל, בנו את כל האדנים למשכן. הבסיס שכל המשכן עמד עליו, זה היה אחדות של כל עם ישראל. אחר כך, כל איש אשר ידבנו ליבו, זה הכסף והזהב ואיך בונים את המשכן. אבל התשתית, הבסיס כדי שתשרה קדושה, כדי שתהיה שכינה, צריך אחדות של כל עם ישראל. אף פעם לא תמצאו קדושה בלי אחדות. אף פעם לא תמצאו אחדות אמיתית שלא מתלווה איתה קדושה. הקדוש ברוך הוא מחפש איפה להשרות את שכינתו. הוא רק מחפש שתהיה אחדות, שהאחדות שלו תוכל להתגלות פה בתוך העולם הזה. עכשיו טיפה ניכנס יותר לעומק, פנימה לדברים. איך יוצרים בעצם אחדות? אם אני רוצה ליצור אחדות עם מישהו, או עם אשתי, או עם בעלי, או עם חבר או חברה, איך נוצרת אחדות אמיתית שמאפשרת איזשהו משהו שאפשר לקרוא לו אחד, שהקדוש ברוך הוא נמצא שם? אמרנו, הקדוש ברוך הוא מקשיב גם בין כל שניים שלומדים תורה, בין כל שניים שמדברים, זה דיבור אמיתי וכנה. איך אפשר ליצור אחדות פנימית אמיתית? נראה לומר שזה תלוי בשלוש מדרגות, שלוש שלבים בנפש שלנו דרושים כדי ליצור חיבור נפשי אמיתי. אני אגיד אותם קודם בכותרת ואחר כך נפרט אותם אחד לאחד. אם אני רוצה להתחבר עם מישהו, נדרשים ממני שלושה עניינים: ריכוז, הקשבה וידיעה. ונסביר למה הדברים מכוונים. קודם כל, ריכוז. העולם שבו אנחנו נמצאים היום הוא עולם שמאוד מאוד איך נגיד את זה? מאוד בולט בו הפיזור ובעיקר הסכי דעת. כל רגע יש דבר, והעולם בנוי, זה לא במקרה. עסוקים בלהשיח את הדעת שלנו מלהתרכז בדבר אחד. אפילו כשאתה שומע חדשות ברדיו, עוברים מנושא לנושא, מקצה העולם ועד קצה, ובחמש דקות אתה יכול לשמוע 20 נושאים שאין ביניהם שום קשר. אתה סיימת חדשות, דברים רציניים, והדעת שלך מפוזרת לגמרי. ממש ככה, הם בונים לנו את ההפרעה הזאת. אני שמעתי פעם, אמר מישהו בצדק, הוא אומר, תראה, שמעתי פעם לידי שני אנשים משוחחים, אמר, תראה, מאז שאני מגיע לבית, עד למקום העבודה שלי, החוויות שאני קולט ואני אתרשם ברבע שעה של הנסיעה או הליכה, פעם, בדור הקודם, לקח חודש ימים לקבל כל כך הרבה ידיעות וכל כך הרבה חוויות, מה שהיום ברבע שעה אני מקבל ואני צריך להקל אותה. זה הרבע השעה הראשונה של היום. מה תעשה ביום שלם? מה תעשה בחודש? אתה מגיע לכל מקום שיש שם חנויות, יש, אתה נכנס לקניון, אני משתדל לא להיכנס, אבל אם אתה נמצא שם, כל חנות מנסה למשוך אותך אליה, צללים, אורות, פשוט מנסים לפזר לך את הדעת.
מוזיקה, ריח.
אתם מכירים את התכונה הזאת שמישהו נכנס הביתה עם הפלאפון, הוא מדבר, הוא אפילו לא אומר שלום, הוא בתוך הבית והוא נמצא בחוץ. התנאי הראשון, אם אתה רוצה להתחבר עם מישהו, קודם כל אתה צריך ליצור את האחדות בתוכך. אתה לא יכול להתאחד עם מישהו אחר לפני שמצאת בתוכך נקודה של אחדות. הריכוז מאפשר לנו קודם כל להתאחד עם עצמנו, להתחבר עם איזושהי נקודת על בתוכנו, שבעצם מכנסת את כל הכוחות לשורש אחד. אתם יודעים מה הפירוש של המילה, היום כל כך מה פירוש המילה בידור? כולם משתמשים בידור.
בידור זה
מארמית, בדיוק, פיזור. לבדרן זה לפזר. התרבות שלנו שרוצה שיהיה בידור, פירוש הדבר, היא רוצה את פיזור הנפש, היא רוצה את הריבוי, היא רוצה את ההתפרטות. אנחנו מחפשים את האחדות. היכולת ליצור אחדות עם משהו, קודם כל מתחיל מהאחדות בנפש שלי, השלום בתוכי, שיש נקודה אחת שמרכזת את הכל סביבה. זה המובן הראשון, שיש לי פנאי בנפש מכל שאר הדברים שבעצם נמצאים בחוץ. השלב השני, אחרי שהגענו לשם, שזה בכלל לא פשוט, אבל אחרי שהשגנו את המדרגה הזאת, זה הקשבה. אם אני רוצה להתאחד עם מישהו וגם עם משהו, וגם עם תורה, כל נושא שאני רוצה להתאחד איתו, אני צריך להקשיב. מה פירוש המילה של הקשבה? הקשבה פירושה שאני מפנה מעצמי מקום בשביל מישהו אחר. להקשיב זה להיכנס לנעליים של מישהו אחר, להתכנס לעולם של מישהו אחר. אם אני כל הזמן אגוצנטרי ונשאר בתוך העולם שלי ורוצה הכל לפרש לפי איך שאני מבין, אני חושב שכל האמת היא אצלי, לעולם אני לא יכול להקשיב. היכולת להקשיב למישהו אחר, פירוש הדבר, לצאת קצת מהעולם שלי ולהבין שיש עוד אמת שנמצאת בחוץ, ואני מתחיל להקשיב אליה. מסופר פעם על אחד מגדולי האדמו"רים, שהוא היה נכנס פעם בשבוע, היה מקבל הרבה קוויטלך, הרבה פתקים מכל החסידים, מכל אנשים שרצו ברכה. היה פעם בשבוע נכנס לחדר שלו, נועל את החדר, כדי שהוא יוכל להתפלל על אותם אנשים, אחרי שעה הוא היה יוצא, וכולו נטף זהה, קבוע. כל שבוע נכנס באותה שעה לחדר, עם כל הפתקים, מתפלל, חוזר, כולו מלא זהה. שאל אותו אחד המשמשים שם, אמר, תגיד לי, הרב, מה אתה עושה שם? מה אתה מתאמץ כל כך? זה סך הכל להתפלל על בן אדם? מה צריך כל כך להתאמץ, להיות מזיע? מה לא תראה? אם אני רוצה באמת להתפלל על מישהו, מישהו בא אליי, יש לו ילד חולה, והוא מתחנן שאני אתפלל עליו. אם אני רוצה להתפלל מעומק הלב שלי, אני חייב להיכנס לנעליים שלו, להיות באותו מקום שהוא נמצא, להרגיש את הכאב שלו, שיש לו ילד חולה, מהמקום הזה אני צריך להתפלל. נו, אז מה אתה חושב? להוריד את הבגדים של הרבה, להיכנס לבגדים שלו, לעמוד שם, להרגיש את זה, להתפלל, לחזור, להתלבש את הבגדים שלי, לעשות את זה על כל אחד מהבקשות. זה הרבה מאמץ, אז לכן אני מזיע. כך אמר לו אותו הרבי. להקשיב למישהו פירוש הדבר להיות איתו במקום שלו, לצאת מהמקום שלך והיכולת להיכנס למקום שלו. לכן ההקשבה זה הפתח הכל כך גדול לאחדות. למה? כי בהקשבה יש לנו יכולת להתחבר לאין ספור מימדים. הראייה היא מאוד מאוד מוגבלת לחזותי, לגלוי. בגלוי אנחנו לא פוגשים כל כך עומקים. בהקשבה אפשר לפגוש הרבה 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 עומקים, כמעט הייתי אומר אין ספור עומקים. כשמישהו אומר לך משפט, אתה יכול להקשיב למה הוא אמר, אתה יכול להקשיב למה הוא לא אמר, אתה יכול להקשיב למה הוא אמר, מאיפה זה בא, ומה הוא רצה לומר, ואיזה הרגשות עומדים מאחורי זה, ומה הוביל אותו להגיד את זה. בהקשבה יש אין ספור רבדים. ככל שאתה פתוח יותר להקשיב, כך אתה יכול לשמוע יותר ויותר דברים פנימיים. כן.
‫לשלב לדעתי את הסיפור ‫על הילד שחשב שהוא תרנגול.
‫האינדיק.
‫הנשיא שחשב שהוא תרנגול. ואז אט אט באמת הצליח לצאת ולהוציא את הילד השני.
מה שאת מהירה זה נכון, שעיקר הבעיה בתקשורת, וגם בתקשורת הורים וילדים ואנשים, זה הנקודה של ההקשבה, שמרגישים שמקשיבים לדברים שאומרים, למילים, אבל לא מרגישים את הם לא מרגישים את המקום שנמצאים שם. וכשבן אדם, ואני יכול להגיד, להעיד את זה גם מחינוך בהרבה מישורים, כשאדם מרגיש אפילו שלא פתרת לו, אבל רק נגעת במקום שבו הוא עומד, הבנת את המקום שלו, פתרת את כל הבעיה. הבנת איפה הוא נמצא? הוא אומר, הקשבת לי.
שיר השירים, חברים מקשיבים.
נכון, חברים מקשיבים לכל איך. היכולת להקשיב למישהו זה לעמוד באותו מקום שבו הוא נמצא, זה התשתית, שתכף נראה, שמאפשרת את החיבור. אחרי שיש לי אחדות בתוכי, אני יכול למצוא מה נקודת האחדות שמי שעומד מולי, לעמוד מולה, להיות איתו במקום שלו.
מה הכוונה לאחדות בתוכי? מה
הכוונה?
אתה שלם עם
עצמי.
עדיין. זה שאתה לא מקשיב לאחרים בחוץ, בסדר, אז בוא.
לא, אבל הריכוז, האחדות עם עצמי, האחדות עם עצמי, פירוש הדבר שיש לי איזה מקום של מנוחת הנפש, מנוחת הדעת, שאני, אין לי משהו שמסיח את דעתי, קוראים לזה יישוב הדעת. הדעת היא מיושבת, ואני נמצא, אני נמצא במקום שאני יכול לחשוב את המחשבות העצמיות שלי, לא דברים של מישהו, לא מחובר לשום דבר בחוץ, לא מחובר לשום דבר שמסיח את דעתי. אני חושב את המחשבות שלי. רובנו בהרבה מהזמנים לא חושבים את המחשבות שלנו. אנחנו מוזנים במחשבות של אחרים, רגשות של אחרים, דמיונות של אחרים, ואנחנו כבר חושבים אותם.
אבל לפעמים בן אדם חושב על הדאגות על עצמו, על הבעיות שלו.
נכון, אבל הוא חושב, אם הוא חושב את זה ממקום של שקט, הוא גם מוצא פתרונות אחרים לגמרי, הוא מגלה את עצמו. הרבה מאוד פעמים אנחנו אפילו לא מקשיבים, אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו לא מקשיבים לעצמנו, זאת הבעיה יותר חמורה. יש כתוב אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, יש אדם שנמצא באסתר, אבל יודע לפחות שהוא באסתר, יש אדם שגם נסתר ממנו הידיעה שהוא נמצא באסתר, זה הכי חמור. אז קודם כל להגיע למקום הזה שיש לי איזשהו מקום שכל האישיות שלי מחוברת, אני מחובר לעצמי, אני מחובר לאיזשהו מקום, אני יודע מי אני, על הטוב ועל הרע שבי. אחרי זה אני יכול לעבור לשלב הבא, כשיש את האני, אני יכול לעבור לאתה ויכול להקשיב אליך. ואז מגיע, וזה אגב מה שאמרתי עכשיו, ההקשבה, זה לאו דווקא בין אדם לרעהו, זה גם אדם לומד תורה. יש מה נאמר ויש להקשיב לדברים, לעומק. למה, מה רצו להגיד לי בזה? בשביל מה זה אמר? זה ההבנה הפנימית. ככל שיש יותר הקשבה, יש יותר עומק של הבנה שיכול להביא. ואז באה הדרגה השלישית, שהיא בעצם הדרגה הכי חשובה, שהיא מאפשרת את הקדושה, ולה אנחנו עכשיו מכוונים, זאת המדרגה של הידיעה, לדעת. אם אני רוצה להתאחד עם משהו, פירוש הדבר אני צריך לדעת אותו. מה זה נקרא לדעת? אם אני רוצה להתחבר עם אדם אחר, חבר, חבר, חברה, בעל ואישה, הרי בגופים אנחנו שתיים, תמיד נשאר שניים. הגופים מחלקים אותנו לשתי ישויות נפרדות. איפה יכולה להיווצר האחדות בינינו? בנפש. הנפש יכולה להתחבר כשחלקים מהנפש שלי עברו לנפש זולתי, חלקים מנפש זולתי עברו לנפש שלי. המעבר בין הנפשות החיבור הוא תלוי בידיעה. ככל שאני יודע יותר את מי שעומד מולי, ככה הוא נמצא בתוכי. ככל שהוא יודע יותר אותי, העברתי לו מחשבות על עולמי הפנימי, כך הוא מחובר יותר אליי.
זה מה שהזדהות?
זה בנוי הרבה על הזדהות, כמובן. ככל שהידיעה וההזדהות היא יותר בצדדים הגלויים והפשוטים, ככה החיבור והאחדות היא יותר פשוטה. ככל שהידיעות הן יותר של הסוד, אני יודע יותר את הסודות של מי שנמצא מולי, והוא יודע את הסודות שלי, אנחנו מחוברים גם ברבדים סודיים, ברבדים יותר פנימיים. לפי גודל הידיעה, ככה גודל האחדות וככה גודל הקדושה. לכן לא בכדי התורה, כשמציינת במעשה הבריאה את החיבור בין האיש לאישה, נאמר שם, והאדם ידע את חווה אשתו. הייתה שם ידיעה. כל רמות החיבור בין האיש לאישה זה רמות שונות של ידיעה, של דעת, של התוודות, שלא רק אתה מקשיב לשני, אלא משהו מהעולם של השני גם נכנס לעולם שלך, ומשהו מהעולם שלך נכנס גם לעולמו של השני. ככל שיש יותר ידיעה, יש יותר ביניהם, וככה יש יותר שכינה שנמצאת בעצם במקום הזה. המקום של הדעת, המקום של האחדות שביניהם, שמאפשרת אחרי הריכוז והאחדות הפנימית, אחרי ההקשבה ואז הידיעה, זה ההיכל של הביניהם, כמה שהוא יותר גדול, כמה שהוא יותר עמוק, ככה יש יותר מקום לשכינה בעצם להתגלות בתוכו. אפשר לומר בכללות, לכן לא סתם אמרתי את כל המדרגות הללו, שהעבודה של הריכוז, אנחנו בונים אותה, זו העבודה של הצדיקות. כל המימד של המידות של הצדיקות, שהזכרנו בשיעורים הקודמים, שזה אדם שיודע, מכוון את עצמו, שכל עולמו זה לעשות את רצון השם, אז זה מה שמאפשר לו למצוא נקודת מרכז בחיים שלו, שהכל נמצא סביבה. יש רצון אחד של השם שהוא מחובר אליו. כל המעשים, כל העניינים, כל החיים מתארגנים סביב זה, זה יוצר ריכוז שאין לו פיזור דעת. בכל דבר בעולם, בכל סיטואציה שאתה נמצא, רצון השם אומר לך מה לעשות, איך להתנהג בשבתות, בימים טובים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בבוקר, בערב, בצהריים. הכל, יש ציר אחד שמחבר את כל החילופי מאורעות וחילופי הזמנים, יש ציר אחד של רצון השם, בונה בנו את הריכוז. זאת העבודה של הצדיקות. העבודה של החסידות היא בונה בנו את ההקשבה. למדנו בפעמים הקודמות שהאדם החסיד הוא לא מסתפק במעטפת החיצונית של מה חובתי ועשינה, מה נדרש ממני לעשות, אלא לכל דבר הוא מבין שיש ערכים שתמונים בו. יש איזו מגמה שהקדוש ברוך הוא בכל מצווה רק רמז עליה. הוא רוצה לקחת אותי לאיזשהו כיוון. החסיד לא מסתפק בקיום המעשי, אלא הוא רואה מה המגמה של התורה, לאיפה התורה רוצה לקחת אותנו, זאת העבודה של ההקשבה, היא נבנית על ידי המימד של החסידות. והבחינה של הידיעה, זאת העבודה המיוחדת של הקדושה, איך להתאחד עם כל דבר שאנחנו יודעים אותו. איך להתחבר בעומק נפש בנפש, לחבר אותם, בין אדם לאדם, בין אדם ללימוד, בין אדם לטבע. כשככל שאתה מבין את העומקים של הטבע, אתה יותר מחובר איתו. עם ההיסטוריה, כל דבר, ככל שתעמיק ותדע אותו, כשהידיעה נמצאת בתוכך, אתה מאוחד אותה. לכן כל כך חשוב, תבינו עכשיו למה הספר הזה בנוי כל כך בהדרגה, וחשוב כל כך לא לדלג, כי כל מדרגה בונה את המדרגה שעליה. אתה לא יכול להגיע להקשבה אם אין לך קודם כל הקשבה עם עצמך, אם אין לך ריכוז בתוכך, אם אין לך אחדות פנימית, ואתה לא יכול להתאחד עם מישהו אם אתה לא בנית קודם כל יכולת הקשבה אליו. לכן זה בנוי נדבך על גבי נדבך. עכשיו טיפה, אחרי שהבנו את זה במשל שלנו, שבין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בואי ננסה להבין קצת מה זה ביחס לריבונו של עולם. מה פירוש הדבר, העבודה של הקדושה, מה הקדושים עושים ביחס לריבונו של עולם. הזכרנו כבר גם בשיעורים הקודמים שהצדיקות יותר ממוקדת בעבודה של המעשים. מה הקיום הפרקטי של המצוות של המעשים, מה נדרש ממני לעשות ומה להימנע מלעשות. החסידות יותר בנויה על הלב, על הרגשות, איזה הרגשות, לפתח רגשות של אהבה וקרבה ושמחה, לא לעשות את המצוות רק יבש בידיים, אלא מתוך שייכות פנימית והזדהות. המדרגה של העבודה של האנשים הקדושים זה בעיקר עבודה של כוונות, עבודה עם המחשבה, עבודה עם הידיעה, עם הדעת. ככל שהם יודעים את הערך של הדברים, ככה הם מאוחדים ומחוברים איתה. אבל מה העבודה השונה? איזה מדרגה אחרת יש לאדם קדוש לעומת אדם חסיד? אמרנו שאצל החסיד הוא כבר פוגש את ריבונו של עולם פה בעולם הזה, הוא מתהלך איפה, הוא דבק איתו פה, יש לו קרבת אלוקים פה, הכל יש לו פה. מה חסר לו? מה יש יותר מאשר לפגוש בכל צד שאתה מקיים מצווה את ריבונו של עולם? אלא הבדל מאוד מאוד יסודי. אמנם הקדושה זה פיתוח של החסידות, אבל יש הבדל יסודי ביניהם. החסיד אמנם פוגש את ריבונו של עולם בגילוי, בקרבת אלוקים ובדבקות, אבל זה רק בזמן שהוא מקיים את המצוות. כמו שאמר דוד המלך, כמו שהוא הזכיר, כשאדם מקיים את המצוות, לומד את התורה, הוא נמצא בדבקות עצומה עם ריבונו של עולם. ואני קרבת אלוקים לי טוב. אבל כשהוא בא להתעסק בענייני העולם הזה, בעניינים החומריים של העולם הזה, פה יש לו כבר סכנה. כמו שאמרנו המסילת ישרים בפסקה הקודמת, כל ענייני העולם הזה הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד, העושר מצד אחר, התאוות, תאוות האכילה, כל התאוות הממון, כל התאוות שיש, אתה צריך כל הזמן להיות במלחמה. כשאתה מקיים מצווה, אתה עם הקדוש ברוך הוא, יש לך איזה תיבת נוח, מפלט מכל העולם, אתה עכשיו עם ריבונו של עולם. אבל כשאתה מגיע להתעסק בענייני העולם, אתה צריך להישמר בזהירות. כל דבר זה ניסיון. איך להתגבר עליו, איך להתמודד איתו. האדם הקדוש הוא אחד כזה שזוכה להגיע שהדבקות שלו עם ריבונו של עולם לא מצטמצמת רק לזמן שהוא מקיים מצוות, אלא לכל אורחות החיים שלו. לכל מה שהוא עושה במשך חייו, בכל ענייני העולם הזה, הוא מרגיש דבקות עם השם. אין הבדל אצלו כשהוא מניח תפילין בבוקר או שהוא אוכל ארוחת בוקר. הוא חווה אותה דבקות עם הקדוש ברוך הוא בדיוק. כשהוא אוכל מצה בליל הסדר או יושב בסוכה, בסוכות, זה אותו הדבר כמו שהוא נמצא בבנק ומתעסק בענייני המסחר, או כמו שהוא רואה צון עם הכבשים בעדר. הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא בדיוק אותו הדבר. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא אצלו לא מצטמצם למקום אחד. אל תשכחו, באחדות. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא בכל דבר בעולם. אין בענייני הקודש ואין בענייני החול. אין אצלו כבר ניסיונות במובן הזה של התמודדות עם החומר, התמודדות עם ענייני העולם, שהוא כל הזמן נמצא במאבק ומלחמה.
איך זה אפשרי?
מה?
איך זה אפשרי?
כשמגיעים לשם יודעים איך שזה אפשרי. אני אומר, יש מדרגה כזאת, הרמב״ם כותב שהאבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, הם היו חיים כל הזמן במדרגה כזאת, גם כשהתעסקו בענייני מראה צון, בכל עניינים האלה, הייתה להם דבקות בהשם לא פחות ממה שהם עסקו בענייני תורה ובענייני מצוות. זה מדרגה עילה. הוא כמובן מקיימים מצוות, כמובן שהם עושים, אבל יותר מזה אומר הרמח"ל, כשאנשים האלו מתעסקים בענייני העולם הזה, זה לא רק שלא מפריע לדבקות, זה מגביר את הדבקות, ואפילו הנאות העולם הזה מגדילות אצלהם את אהבת השם וקרבתו.
עושים. מה? עושים קידוש השם.
עושים קידוש השם, ממש מקדשים את השם בכל דבר ודבר שהם עושים. מה זה שייך אלינו, כמו שכאן שאלו, איפה אנחנו פוגשים את הדברים האלה? יפה, טוב לדעת שיש אנשים קדושים, יש אנשים עליונים, טוב לדעת שיש מדרגות כאלה. אומרנו מסילת ישרים בתחילת המאמר, עוד מעט אולי פעם הבאה נקרא את זה בפנים קצת יותר, אנחנו יכולים לחלום על מדרגות יפות, אבל מה זה שייך אלינו? הזכרנו בשיעורים הקודמים גם כן, שכל מדרגה, גבוהה ככל שתהיה, יש ממנה משהו קטן בזעיר אנפין, גם במדרגות היותר נמוכות. לא בשלמות, לא באותה עוצמה, אבל משהו ממנה מופיע גם במדרגות הכי נמוכות והכי פשוטות. בגלל שזה הכל אחדות של השם, אז זה מופיע בכל מדרגה. אין מדרגה שלא מגלה את אותה אחדות. איפה אנחנו פוגשים בעולם שלנו, במושגים שלנו, אנשים פשוטים כמונו, שאנחנו מכירים, משהו ששייך למדרגה הזאת, לפני שנעלה בכל המסילת ישרים, עד שנזכה להגיע לשם.
זה לאיש והאישה למשל.
זה גם יכול להיות, אבל זה פן מסוים, אנחנו רוצים לברר את כל החיים. איפה אני יכול לפגוש שאני אוכל ארוחת בוקר, שגם כן יש בו משהו מהמימד של הקדושה? איפה כשאני מדבר סתם עם חבר ברחוב, איפה אני יכול לחבר את זה למדרגת הקדושה, אפילו שאני עוד לא נמצא שם? יש לנו בזה הדרכה מיוחדת מחזל, שתי קומות, שכמו שתכף נראה שייכות גם לצדיקות וגם לחסידות, שמחברים אותנו למימדים הללו של הקדושה, אפילו שאנחנו רחוקים משם מאוד. יש פסוק אחד, כתוב במשלי, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. נכון? כבר חז"ל פה אמרו, בכל דרכיך דאהו. אתם זוכרים את הידיעה שדיברנו עליה מקודם? האדם ידע את חווה אשתו, המדרגה של הידיעה להתאחד. אומרים חז"ל, וזה נפסק בשולחן ערוך, בסימן ריש למד א' באור החיים, שיש מצווה מיוחדת לאדם לדעת את השם בכל מה שהוא עושה בחייו. כל מה שהוא מקיים באורחות חייו. איך זה מתבצע? יש בזה שתי רמות של הבנה, כנראה אחת שייכת יותר לרובד של הצדיקים, והשנייה יותר לאלה ששואפים להיות חסידים. ההבנה הפשוטה, אומר אותה הרמב״ם בהקדמתו למסכת אבות, פרק 50 משמונה פרקים לרמב״ם. אומר הרמב״ם, אם אדם רוצה לקיים, ואדם צריך לקיים, את המדרגה של בכל דרכיך דאהו, פירושו של דבר, תציב לך מטרה, או לא תציב, יש לך מטרה אחת בחיים, משמעותית, והיא לדעת את השם, להשיג את השם, לעבוד את השם. כל החיים שלך צריכים להיות מכוונים למטרה הזאת. איך יהיו מכוונים? על ידי שאתה יודע שאתה רוצה להגיע ליעד הזה, וכל דבר אתה בוחן, האם הוא מוביל אותך ליעד הזה, או מרחיק אותך משם. למשל, אומר הרמב"ם, אם אתה אוכל ארוחת בוקר, אדם, למה אתה אוכל? כי אתה רוצה להיות בריא. למה אתה רוצה להיות בריא? כדי שתהיה חזק. למה אתה רוצה להיות חזק? כדי שיהיה לך כוח לקיים עוד מצוות ולעשות עוד מעשים טובים. אם יש לך יעד כזה, כל מה שאתה עשית מתרומם ומקבל את הערך של התכלית שאליה אתה שואף. יש בזה משהו מהמימד של הקדושה, שהאכילה שלך היא כבר לא סתמית, והשתייה שלך לא סתמית, והשינה שלך לא סתמית, וכל מה שאתה עושה, אם זה מכוון אותך אל היעד, זה בונה בך כוחות ויכולות להגיע אל היעד שאליו אתה רוצה, אתה שייך במשהו למדרגת הקדושה. הכל מכוון לתכלית שלשמה אתה חי. זה רובד אחד. לכן אומר הרמב״ם, ברור שאדם כזה כשיבוא לפניו שני מאכלים, אחד בריא, מועיל בלשון הרמב״ם, ואחד ערב, טעים בלשוננו, אבל הוא לא כל כך בריא. כמובן שצריך לבחור את המועיל. לא אומר הרמב״ם, אין לי בעיה שהוא יהיה גם טעים, אבל הבחירה שלך הייתה, בחרת אותו כי הוא באמת מזין אותך יותר, כי זה הוא מוביל אותך אל היד. אומר הרמב״ם בלשונו, מי שמניח את המועיל מפני הערב, הוא ובהמה שווים אצלי, לשונו של הרמב״ם. גם בהמה הולכת רק לפי מה שטעים, לא בודקת אם זה מועיל או לא מועיל. האדם צריך לבדוק אם זה מועיל או לא מועיל, כי אתה צריך. אומר הרמב״ם, אני יכול לפרט את זה לפרוטות. אתה אוכל כדי להיות בריא. אתה רוצה להיות בריא כדי שיהיה לך כוח, נפרט את זה להרבה הרבה הרבה תחנות, אבל אתה יודע שיש לך יעד שבשבילו אתה עובר את כל המסלול הזה, אתה כבר שייך למדרגת הקדושה. אומר הרמב״ם, זה מה שאמרו חז"ל בשלוש מילים, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. בזה אתה מחבר את כל המעשים שלך ביומיום לתכלית שבשבילה הכל בעצם מתרומם. זו מדרגה אחת. יש מדרגה, ולכן ראיתי באמת, רק נוסיף על זה, יש במשנה ברורה, מזכיר מזה בשם החיי אדם, שיש אנשי מעשה שבאמת היו אומרים לפני כל מעשה שהיו עושים, אכילה ושתייה, היו אומרים, הנה אני רוצה לאכול ולשתות כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת השם יתברך. לא יודע, אני צריך להגיד את זה, בטח להזכיר, אבל ברגע שאתה מכוון מטרה, אתה ממוקד, מה היעד שלך שבשבילו אתה מתחזק ועושה, כל המעשים של ענייני החול שלך מתרוממים, מקבלים ערך של קדושה.
זה מה שכתוב לקדש את החומר.
זה במובן מסוים זה לקדש את החומר. אבל יש מדרגה עוד יותר פנימית, היא מוזכרת אצל הרב קוק בכמה מקומות, בעיקר במוסר אביך, זה כנראה מדרגות יותר פנימיות מהמקובלים. אומר הרב קוק פירוש אחר. מה פירוש בכל דרכיך דאהו? תדע לך, בכל דבר שאתה עושה בעולם הזה, תדע שהשם נמצא איתך באותו הדבר. כשאתה לומד תורה, אומרים חז"ל, כשאדם לומד תורה, שכינה לומדת כנגדו ומלמד אותו תורה. אנחנו אומרים בברכות התורה בבוקר, ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל, בהווה, לא לימד, לא ילמד, מלמד. כשאדם לומד תורה נכון, מתוך יראת שמיים, מתוך התכוונות נכונה, השם מלמד אותו, נותן לו פתאום עוד חוכמה והבנות שהוא לא ידע קודם, הוא לומד בזמן הזה. כשאתה אוכל ארוחת בוקר, מי מחיה אותך עכשיו שנותן לך שהקיבה והטעם וכל החושים יעבדו? ריבונו שלם, הוא נמצא איתך עכשיו, הוא משגיח עליך בהשגחה פרטית, הוא חושב עליך לגמרי, תחשוב אתה עליו עכשיו, תדע שהוא איתך במה שאתה עושה. מה המשמעות, מה נדרש לעשות עם זה? שום דבר, רק תדע את זה. תקיים את ההלכות שנדרשות לאותו עניין שבו אתה עסוק, תבין, ככל שיותר תבין את הערכים של אותו נושא שאתה עסוק בו עכשיו, תדע שהשם נמצא איתך בדבר הזה. אומר שם, אל תצפה עכשיו, יש אנשים שעוסקים באיזה מצווה, כל הזמן מצטערים, למה אני לא נמצא באיזה מצווה אחרת? למה אני לא עושה משהו אחר שאחרים היו עושים? לא צריך. השם עכשיו נמצא איתך בדיוק במה שאתה עושה, הוא לגמרי מצומצם איתך במקום שלך, בכל דרכיך דאהו, זה בית הצמצום, בתוך כל מה שאתה עושה, אתה נוהג באוטו, תדע לך שיש עליך עכשיו השגחה פרטית, השם נמצא איתך, הוא מחזיק איתך ביחד באוטו והוא מכוון אותך, ואם לרגע היה סחת את הדעת, אז הוא ישיח ממך. ככל שאתה מודע לזה יותר, ככה אתה מחבר את ריבונו של עולם שהוא באמת נמצא, רק אתה מקשר אותו בדעתך, גם בענייני החולין, גם בענייני העולם הזה, בכל מה שאתה עושה.
זה הוא עושה טוב או גם אם הוא עושה לא טוב?
כשהוא עושה לא טוב, אז הקדוש ברוך הוא מסתלק. אני אומר, כשאתה עושה כן טוב, אז תדע שיש לך חיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה לא שאתה עסוק עכשיו משהו של חולין ותפגוש אותו אחר כך כשתקיים מצווה או תהיה בבית המדרש, אלא כשאתה עכשיו עושה את הדברים ואתה מודע שיש מי שמחיה אותך.
הוא חושב שהוא עושה טוב. זה לא נכון.
טוב, זה אמרנו, לא עם הארץ חסיד. אי אפשר להיות חסיד בלי לדעת. גם הגנב הוא חושב שהוא עושה טוב, כי הוא לוקח מעשירים ומעביר לעניים, אבל זה לא בהכרח שמה שהוא עושה זה נכון. הכוונה שאדם עושה משהו שהוא אמיתי, או לפחות דבר שהוא מותר, דבר שהוא רשות, והוא חושב על ריבונו של עולם, שהוא עכשיו מחיה אותו ונותן לו כוח, והוא מנסה באותם הדברים לדעת, לקיים את המצוות ששייכות לאותו עניין, להבין את המשמעויות הערכיות של מה שהוא עושה, הוא מחובר עם השם עכשיו, כל המעשה שלו מקבל ערך של קדושה במובן מה. אני רק רוצה לסיים במשפט אחד, זה אומר הרמב"ן, בפרשה שלנו, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, בפרשה שלנו, בפרשת תרומה, בעצם המדרגה הזאת של הקדושה, בשלמות, היא שייכת לכל עם ישראל. כמו שנאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים זה היחס שלנו, עם ישראל, ביחס לאומות העולם. אנחנו כהנים ושליחים שלהם, בשביל לגלות להם את רצון השם להיות אור לגויים, אבל ביחס לעצמנו, יותר מדויק, ביחס לריבונו של עולם, אנחנו גוי קדוש. אז זה אומר הרמב"ן בפרשה שלנו, שאנחנו היינו ראויים שיבנה לנו המקדש, נצטט לשונו של הרמב"ם, והנה הם קדושים ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם. בגלל שעם ישראל באמת הוא קדוש, כמו שהזכירו כאן מקודם, לכן כשזה מתגלה הקדושה הזאת מתוך האחדות, אז הקדוש ברוך הוא מגלה את קדושתו אלינו, אז מתגלה האחדות ואז נמצאת השכינה ביניהם. שנזכה בעזרת השם בקרוב.
ויחן ישראל נגד ההר,
נכון.
אז יורדת שכינה.
נכון, נכון. תמיד, כל פעם שיהיה אחדות, יהיה קדושה.
תודה רבה,
תודה רבה. ממש תודה
רבה. לכאורה זה כאילו פתאום היה לי שהקדוש ברוך הוא כאילו נתן דוגמה בעולם הזה, באיש והאישה, איך בעצם להתנסות בקדושה, לראות כאילו איך להתקדם. להתקדש ולהתדבק בקדוש ברוך הוא על ידי זה ש...
תודה רבה, זה היה נפלא ממש.